ברוכים הבאים לשיעור דף היומי של מפת התלמוד, ברכות דף למד א'. אל תשכחו להקליק על הדף כדי לצפות בדף מסומן. כדי להפיק מרב התועלת, רצוי ביותר שהלומד יכיר את שיטת הסימונים. חומר הסברה נמצא תחת הכותרת, למד את השיטה בדף הבית. שיעור שלנו היום מתחיל 14 שורות מראש העמוד. אפשר לראות נקודותיים לקראת סוף השורה. לפני שנתחיל את השיעור, בשוליים הצדדיים כתבנו תחת הכותרת נושא, איך על האדם להכין עצמו ל-18. הגמרא, תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. אנחנו שואפים שאדם יהיה מרוכז כמה שיותר בתפילת 18. לכן, אם הוא היה בדין, ויכוח, או מעמיק בסוגיה הלכתית, זה יפריע על אפשרותו להתכוון בתפילה, כי הוא יחשוב על מה במה שהוא התעסק לפני זה. אלא מתוך הלכה פסוקה, שאז הוא יכול להתכוון. מה זה הלכה פסוקה? קודם כל זה דבר שלא יצטרך עיון, ולכן הוא לא יבוא להרהר, זה דבר שהוא ברור חד וחלק. ואיך ידע מי הגמרא שואלת הלכה פסוקה, מה לדוגמה? אז אנחנו נראה עכשיו מעוינים, ובנושא מבנה בצד כתבנו דעות על מהו הלכה פסוקה, דוגמאות שונות של הלכה פסוקה, עם דוגמאות שנלקחות משלוש סוגיות שונות בש"ס. לא עלינו עכשיו להתמקד בעומק הדברים, אלא לציין שהם דברים שהם אינם שנויים במחלוקת. לכן, אם אדם עוסק בזה לפני שהוא מתפלל, הוא יכול להתרכז בתפילה. הוא לא יהיה עסוק במחשבות על כל מיני צדדי בירור בנושאים האלו. טוב, אז הדוגמאות אמר אביי, כי עד רבי זירא, דאמר רבי זירא, בנות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבת עליה שבעה נקיים. זה בתחום הלכות נידה, שאישה, שלמרות שהיא לא ראתה, כמו שהתורה אומרת, שלושה ימים רצופים של דם שהופך אותה להיות זווה, ורק אז היא חייבת לשמור שלושה ימים נקיים, בנות ישראל החמירו על עצמם שאפילו אם רואות טיפת דם על בד הבדיקה, זה כבר מחייב אותה לשמור שבעה נקיים. וכמובן היא אסורה לבעלה וצריכה לבדוק את עצמה יום יום כדי לוודא שהיא נקייה מדם. רב אמר כי דרב הושעיה, דרב הושעיה, מערים אדם על תבואתו ומכניסה במות שלה כדי שתהיה בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר. לפי דין התורה, רק אם תבואה עברה גמר מלאכה, מה שנקרא מירוח, ורק אחר כך הוכנס לביתו, אז אנחנו אומרים שהוא אסור באכילה עד שהוא יפריש את התרומות ומעשרות ממנה. אבל לפי התורה, אם אדם הפך את סדר הדברים ולפני גמר מלאכה הכניס את התבואה לביתו, ורק אחר כך בתוך ביתו הוא אסר את הגמר מלאכה, תענה מה שנקרא מירוח, אז מן התורה הוא אינו חייב בהפרשות. אבל הרבנן אמרו שאכילת קבע יהיה אסור במצב כזה, אבל עדיין אכילת ארעי מותר. אז פה ההלכה אומרת, מערים לשון הערמה, הוא יכול להפוך את הסדר, מכניס התבואה לתוך ביתו, ואכילת בהמה מוגדר כאכילת ארעי, וממילא בהמתו יכול להמשיך לאכול מזה, למרות שהוא לא הפריש תרומות ומעשרות. וזה דוגמה של הלכה פסוקה. שלישי, והיא בית אימה, כי הדרבונה, דוגמה של הלכה פסוקה, דאמר רב הונא, אמר רב זעירא, המקיז דם בבהמת קודשים, אסור בנה ומועלין בו. בהמה שהוקדשה לבית המקדש, הוא כמובן אסור בהנאה. ולא רק זה, אם אדם נהנה ממנו, הוא עובר המעילה. וכאן הוא אומר שמי שמקיז דם מבהמה כזאת, אותו דם יהיה אסור בנה ויהיה איסור מעילה. רבנן עבדי כמעט נתהים. בתור הכנה לקראת 18, הבנן הם נהגו כמו המשנה שהשיגו מצב נפשי מחשבתי של כובד ראש. רב אשי עבד כברייתא. רב אשי נכנס ל-18 אחרי שהוא למד הלכה פסוקה כמו שצוין פה למעלה בברייתא. לפני שנמשיך בגמרא, בצד כתבנו עושה באיזה מצב רוח יש להתפלל. זה כאן המשך לדברים שנאמרו. תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. מה הכוונה של שמחה של מצווה? נסתכל קודם ברשי, אלא מתוך שמחה של מצווה ברשי מימו, כגון דברי תנחומים של תורה, כגון סמוך לגאולת מצרים, מה שאנחנו קוראים בשחרית שמיכת גאולה לתפילה, או במנחה זה סמוך לתהילה לדוד, שאנחנו קוראים לזה אשרי, שהוא של שבח ותנחומים כמון, באשרי יש פסוקים, רצון ירב יעשה, שומר השם את כל אוהביו, וכגון מקעות הסתורות בתפילת ערבית, כי לא ייטוש השם את עמו, וכיוצא בהן. תוספות, בדיבור המתחיל רבנן, באמצע יש לנו כוכב, אז אפשר למצוא קצת למעלה, ושמחה של מצווה כגון שעסק בדברי תורה, ולכן נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי קודם תפילה. נמשיך בגמרא, וכן לא יפטר אדם מחברו, לא מתרשע, שני אנשים הולכים ונפרדים זה מזה, כאן העיצה היא שלא ייפרדו אחד מהשני, לא מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר הלכה. יש גרסה של הגרא שאומר שמחה של מצווה, כאילו אותו דבר שמקודם, אלא מתוך שמחה של מצווה, שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומים. תנא מרי בר ברי דרב הונא ברי דרב יומי בר אבא, אל ייפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרהו. עכשיו המשמעות של דבר הלכה זה יכול להיות משמעות יותר רחבה מפירוש המילולי, כמו שנראה עכשיו בגמרא. כי הדרב כהנא אלווה לרב סימי בר אשי מפום נהרד בצניתא דבבל. סיפור שרב כהנא ליווה את רב סימי על דרכו, והוא ליווה אותו מהמקומות האלה מפום נהרה עד בית צניתא דבבל. כמעט אל האתם עמלי, כשהגיעו לשם אחד שואל את השני, מו ודאי דאמרי אינשי הני צניתא דבבל יתנהו מאדם ראשון ועד השתה. האם נכון מה שאנשים אומרים שהדקלים האלו, צנית דבבל זה דקלים, עצי דקל האלו, הם מאדם הראשון עד עכשיו? אמרי, אז הוא עונה, דקלתן מילתא דרבי יוסי בר בחינא, זה שאתה ציינת אדם הראשון בהקשר לדקלים, הזכרת לי מה שרבי יוסי אומר. אמר רבי יוסי בחנינא, מה ידכתי? בארץ אשר עבר בא איש ולא ישב אדם שם. באופן מילולי הפסוק הזה קצת קשה, וכי מאחר דלא עבר איך ישב, כתוב כבר בתחילת הפסוק לא עבר באיש, אז בוודאי לא ישב שם, אלא לומר לך כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון ליישוב נתיישבה, וכל ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון ליישוב לא נתיישבה. עכשיו מה הקשר אלינו? אז בוא נסתכל ברשי, עד קרטן מילטה, וזה שומעים ממות אדם ראשון הם, זה שאנשים אומרים שהדקלים האלו הם מזמן אדם ראשון, לא פשט שהם, לא פירוש הדבר שזה ממש הדקלים כל כך זקנים, פירושו, מה הפירוש? שהוא גזר על אותו מקום ליישוב דקלים, ש... הקשר לאדם הראשון לדקלים הוא שכל מקום שהוא גזר שיהיה יישוב, אם זה יישוב אדם, אם זה יישוב עצים, כך הם הדברים, כך היה. וכל מקום שהוא לא גזר זה נשאר בלי שום יישוב. הגמרא ממשיכה, רב מרדכי אלווי הוא ליווה לרב סימי בר אשי. מאגרוניה ועד בי קיפי. ואמרי לה עד בי דוע. מעניין ש זה עוד פעם סיפור עם ליווי של רב סימי בר אשי. מקודם ראינו רב כהנה ליווה אותו, וכאן רב מורדכי מלווה אותו. במאמר מוסגר, דיני לוויה של החברים, של האורחים שבאים אליכם, הם מובאים במסכת סוטה, והלכות חשובות ביותר. תנו רבנן, המתפלל צריך שיכוון את ליבו לשמיים. אבא שאומר, סימן לדבר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. ורשי אומר, אם תכין ליבם, אז תקשיב אוזניך. זאת אומרת, על ידי ההכנה, אז יש סיכוי שהתפילה יתקבל. תניה, הגמרא ממשיכה, אמר רבי יהודה, כך היה מנהגו של רבי עקיבא. כשהיה מתפלל עם הציבור, היה מקצר ועולה מפני תורך הציבור. כידוע, כשיש תפילה בציבור ויש אדם חשוב בתוך הקהל, אז המנהג הוא להמתין לו, לחכות לו עד שהוא מסיים את ה-18 שלו, ורק אז השליח ציבור מתחיל עם חזרת השץ. אז רבי עקיבא היה רגיש לדבר הזה, ולא רצה לגרום תרחד הציבורה שימתינו עבורו. אז הוא היה מתפלל במהירות. וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזווית זו, מוצאו בזווית אחרת. וכל כך, כלומר, איך זה נוצר שהוא מוזז? הרי ב-18 עומדים רגליים בצמודות, אז מה, איך הוא זז? מפני קריאות והשתחוויות. אמר הבכיר ברבא, לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות, שנאמר וחווים פתיחה ל... לפני שנמשיך בגמרא, רק רצינו לציין מה שהערנו בצד, תחת הכותרת נושא מבנה, אנחנו נראה פה סימון של פס כפול, הלכות תפילה שנלמדו מספר דניאל ופסוקים אחרים, כבר ממקומות אחרים גם כן. אז יש כאן סדרה ארוכה של הלכות שמבוססות על פסוקים שונים. אז ההלכה הראשונה הייתה שיש להתפלל בבית שיש בו חלונות. מאחר שהזכרנו תפילה, אז כאן שואל, יכול להתפלל אדם כל היום כולו? כבר, אז התשובה, לא כן, כבר מפורש על ידי דניאל, וזימנין פלטה, שלוש פעמים ביום, ולא יותר. זה לא, אין ציפייה שאדם יתפלל כל היום, מספיק שלוש פעמים ביום. יכול מי שבא לגולה וחלה. האם דניאל התחיל את המנהג הזה להתפלל שלוש פעמים ביום, רק כשהוא הגיע לגלות? הרי ידוע שדניאל היה מגולי בבל. והאם זה חודה, האם זה התחדש רק אז? תשובה, לא. כבר נאמר, די הוא עבד מן קד מתנה. זה היינו נוהגים תפילות כבר לפני כן. יכול להתפלל אדם לכל רוח שיוצא? תמיד לומר, נגד ירושלים. לא, צריכים לכוון, כמו שראינו כבר סוגיות בנושא הזה של כיוון בתפילה. יכול יהיה כוללן בבת אחת? כוונה שלוש תפילות, אבל אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. אז הוא אומר, לא, כבר מפורש על ידי דוד, תכתיב פה זה כבר פסוק מתהילים, ערב ובוקר וצהריים. יכול ישמיע קולו בתפילתו? כבר מפורש על ידי חנה, שנאמר וקולה לא ישמע. יכול ישאל אדם צרכה ואחר כך יתפלל? מבחינת סדר ומבנה של התפילה של 18, האם על אדם או יכול לשאול את צרכה ואחר כך יתפלל? כוונה יגיד דברי שבח? כמו אומר, לא, כבר מפורש על ידי שלמה, שנאמר לשמוע אל הרינה ואל התפילה. רינה זו תפילה, זה קצת אירוני פה, אבל המילה רינה בפסוק, הכוונה שזה תפילה של שבח. ותפילה בפסוק זו בקשה, רק אז אחרי שאדם אומר דברי שבח כלפי הבורא, אז הוא יכול להתחיל עם בקשות אישיות. אין אדם, אין אומר דבר אחר אמת ויציב. אחרי שאדם סיים קריאת שמע עם ברכותיה, קודם 18, הוא צריך מיד לגשת ל-18 ולא לבקש בקשות ביניהם. אבל אחר התפילה, אפילו כסדר וידוי של יום הכיפורים, אומר, אבל אחרי שאדם סיים את 18, אם הוא רוצה להוסיף תפילות ובקשות, אפילו ארוכות כאלו כמו וידוי שאומרים ביום כיפור, הוא יכול איתמר נמי, אמר רב חייא בר רשי, אמר רב, אף פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשמונה תפילה, אם בא נאמר אחר תפילתו, אפילו כסדר של יום הכיפורים, אומר, למרות שאמרנו פה ששומע תפילה זה מקום שאדם יכול להוסיף בקשות, אבל אם רוצה להוסיף הרבה, הוא יכול לעשות את זה אחר התפילה. אמר רב המנונה, כמה הלכת גברבתה איקה למשמע מהניקאי דחנה. כאן הגמרא, וכתבנו בצד, נושא כללי, עד סוף עמוד ב' תפילת חנה. התייחסות לתפילת חנה, וגם כתבנו בשולי הדף בצד נושא מבנה עם משולש הלכות תפילה ועוד שנלמדו מחנה עם שמואל. כידוע חנה הייתה אישה עקרה והיא נאלצה עקב מצבה להגיע לבית המקדש להתפלל תפילה, תפילה חזקה אפשר לומר, ומזה אנחנו לומדים הרבה הלכות. ובסימונים שלנו אנחנו סימנו עם פס את הקטעים של הפסוקים שמובאים כאן. וחנה היא מדברת על ליבה. מכאן למתפלל צריך שיכוון ליבו. למעלה ראינו פסוק תכין ליבם תקשיב אזניך, שזה עוד הוכחה שצריך לכוון את ליבו לשמיים. אז חנה היא מדבר על ליבה, רואים שכאן צריכים כוונת הלב. רק שפתיה נאות, מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו, כוונה לא רק להסתכל על המילים מתוך סידור וזהו, צריך חיתוך שפתיים על כל מילה ומילה, וקולה לא ישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו. ויחשבה אלי לשיקורה, מכאן ששיקור אסור להתפלל. הרי אלי חשב שהיה קצת אולי לא שגרתי לראות איך שהיא התפללה, למרות שאנחנו לומדים ממנה כל כך הרבה הלכות, אבל לאלי זה היה נראה מוזר, והוא חשב שהיא שיקורה. ומזה שהוא חשב כך, סימן שזה לא דבר טוב, שזה אסור להתפלל במצב כזה. ויומר אליה אלי, עד מתי תשתקרין? הסיר את עינייך מעלייך. אמר רבי אלעזר, מכאן, מזה רואים לרואה דבר, לרואה בחברו, ממשיכים בעמוד ב', דבר שאינו הגון, צריך להוכיחו. ותען חנה ותאמר, לא אדוני. אמר אולם, ותימה רבי יוסי בר חנינא, אמרה לי, לא אדון אתה בדבר זה. מה הכוונה? ולא רוח הקודש שורה עליך, שאתה חושדני בדבר זה. איקה דאמרי, הכי אמרה לי, לא אדון אתה, לאו איקה שכינה ורוח הקודש גבך, שדנתני לקו חובה, ולא דנתני לקו זכות. אז הביטוי הזה שלא אדון, זה שחסר בך רוח הקודש, ואיך זה בא לידי ביטוי? או שאתה פשוט לא אתה חושד בי בדבר שאין בי, או בדרך שלך שאתה דן אותי לכף חובה במקום לדון כל אדם לכף זכות. מי לא ידעת דאישה קשת רוח אנוכי ויין שלך לא שתיתי? אמר בלזר, מכאן שנחשד בדבר שאין בו, שצריך להודיעו, שלא לתת את זה לעבור הסדר היום. צריכים להגיד שמה שחשבת בי שהוא לא נכון, מה שחשבת בי לא נכון. אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל. אמר רבי אלעזר, מכאן לשיקור שמתפלל כאילו עובד עבודה זרה. ויש פה קטע בסוגריים, בתוכם יש הוכחה שבליעל זה שווה לעבודה זרה. ואחר כך ממשיכים עם הפסוקים. אז בסוגריים כתוב, כתיב הכה לפני בת בליעל, וכתיב הטם יצאו אנשים בני בליעל מקרבך. פסוק בדברים, פרק י' פסוק י' ד', מה להלן עבודה זרה, כמו ששם הנושא הוא עבודה זרה, אף כאן עבודה זרה. גם כאן שהיא נחשדה כשיקורה, כפי שאמרנו ששיקור נחשב, מי שמתפלל מתוך שיחות נחשב כעובד עבודה זרה. ויען עילי ויאמר לכי לשלום, אמר רבי אלעזר, מכאן לחושד את חברו בדבר שאין בו שצריך לפייסו ולא עוד, אלא שצריך לברוכו, שנאמר ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך ותידו נדר ותאמר השם צבקות. אמר רבי אלעזר, מיום שבא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא צבקות, עד שבאת אחד וקרא צבקות. וכאן ההסבר מה המשמעות של המילה צבקות. אז אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, וכאן הכותרת לגמרא, אז חנה מתפללת עבור שיהיה לה בן. אז עכשיו איך להבין את המילה צבאות בהקשר תפילת חנה? אז היא אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך קשה ביניך שתיתן לי בן אחד? הרי הקדוש ברוך הוא ברא עולם ומלואו עם כוכבים ומזלות וגלקסיות ועוד ועוד ועוד, כל כך הרבה זה הצבאי צבאות שהוא ברא, מה הוא לא יכול לתת בן אחד? משל למה דבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, בא ערני אחד ועמד על הפתח, אמר להם תנו לי פרוסה אחת ולא ישגיחו עליו. דחק ונכנס אצל המלך, אמר לי אדוני המלך, מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת? ממשיכים עם הפסוקים אצל חנה, אם ראו תראה. אמר רבי אלעזר, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ראו, אם בואו אתה רואה את התפילה שלי ותענני, יפה, מוטב, ואם לאו, תראה, זה כמו שאנחנו אומרים, תראה מה אני אעשה, אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי. כאן מדובר בהלכות אישה סוטה, אני אלך בסתר, כוונה בייחוד עם גבר אחר, בפני אלקנה שהוא הבעל שלי, וכיוון דמסתתרנה משקלי מי סוטה, ואז יביאו אותי לבית המקדש, או לפה, מדובר פה במשכן, ויתנו לי בית, מי סוטה לשתות. ואתה עושה תורתך פלסטר, ואתה לא תעשה מהתורה שלך שקר, כי מה כתוב בעניין אישה סוטה שהיא באמת זכאית, שהיא פתועה, שהיא לא עשתה כלום, שנאמר ונקטע ונזרע זרע. אז אחרי שאני אשתה מי סוטה ולא יקרה לי כלום, כי אני באמת לא, אני לא אעשה כלום עם אותו גבר, ואז מתברר שאני נקייה, אני זכאית, כתוב ונזרע זרע, יהיה לי בנים. טוב, הגמרא אומרת, ההסבר הזה הוא באמת שנוי במחלוקת תנאים. הניחא למד ימר, אם הייתה הכרה, אם הייתה אישה סוטה, הייתה הכרה נפקדת, שפיר, אז אפשר להבין את זה. כאן הגמרא מתחילה שאלה ארוכה וסימנו את זה בהתאם. השאלה היא, טוב, הפשט שעם אור תראה שמר בלעזר זה מתאים למד ימר הזה, אבל, וסימנו בשאלה ארוכה בצד ימין של טקסט הגמרא, להראות שכל השורות האלו מהווים את הקושיה. הגמרא ממשיכה, למד ימר, אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח. יש שיטה אחרת להסביר את הפסוקים, והגמרא תביא את המקור עוד מעט, שסך הכל זה לא מדובר על אישה הכרה שהיא תיפקד, אלא מה, אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח נקבות, יולדת זכרים שחורים, יולדת דבנים קצרים, יולדת ארוכים, שיפור בילודה שלה, אבל לא שאם הייתה הכרה תיוולד, מהי שהיא תלד, מהי איקה למה? אז לפי המדי אמר הזה, מה הפירוש? אם נדלג הקטע בסוגריים לשנייה, המשך השאלה היא, מה אמרו תראה? עוד פעם, לפי המדי אמר הזה, אחרי הסוגריים, מה אמרו תראה? איך תסביר את כבילות הלשון? וכאן בסוגריים מובא הרקע. דתניא, ונקטע ונזרע זרע, מלמד שאם הייתה הכרה נפקדת, דברי בשמו, כמובן אנחנו מדברים על אישה סוטה. אמר לרבי עקיבא, אם כן, אם לפי מה שאתה הסברת, ילכו כל ההכרות כולן והסתתרו, וזו שלא קלקלה נפקדת. ורבי עקיבא אומר, זה לא ייתכן שהתורה אומרת כזה דבר, כי מצד אחד הם מסכנות, אישה הכרה, אבל אם ניתן להם הזדמנות, כמו שאתה אומר, אם ינצלו את זה, אבל זה עבירה, עבירה סך הכל אישה להסתתר, להתייחד עם גבר אחר. אז טוב, אלא מלמד שאם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, קצרים יולדת בארוכים, שחורים יולדת הלבנים, האחד יולדת שניים. אז לפי רבי עקיבא, מה אם ראו תראה, מה הסבר כפילות הלשון שאמרה חנה? תשובה, דיברה תורה כלשון בני אדם, היא אמרה את זה כדי רק לחזק את דבריה, אבל זה, היא לא, אין מה לדרוש משהו מסוים מכפילות הלשון. פסוק שוב פעם בהקשר לחנה, בעני, זה פסוק י' א', בעני אמתך, אל תשכח את אמתך ונתת לאמתך. הדרשה שנראה עוד מעט דורשת המילה אמה, למרות שבפשט הפשוט זה שפחה, אבל כאן דורשים את זה בלשון מיטה. אמר רבי יוסף בר חנינא, שלוש אמתות הללו לשון מיטה. למה? אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלושה בדקי מיטה בראת באישה, ויאמר לה שלושה דבקי מיטה, ואלו הן נידה וחלה והדלקת הנר, כלום עברתי על אחת מהם. אלו שלושה דברים שמוזכרים במסכת שבת, שאישה בשעת סכנה בודקים, זה בדקי מיטה או דבקי, כזה ידבק בה, אם היא עברה על אחד מהדברים האלו בשעת סכנה, זה יכול להביא לידי מיטתה, שאם היא זלזלה בדיני נידה, או היא לא הפרישה חלה מעיסתה, או היא זלזלה בהדלקת נרות שבת. אז חנה שואלת, הדברים האלו, האם אני עברתי עליהם? וזה מרומז בשילוש המילה אמתך שנדרש בלשון מיטה. פסוק י' א', ונתת לאמתך זרע אנשים. מהי זרע אנשים? אז יש כאן ארבע פירושים על הביטוי הזה של זרע אנשים. אמר רב, גברה בגוברין. ותוספות למעלה, שתוספות השני אומר, גברה בגוברין, פירוש אדם שחשוב למנות בין אנשים. פירוש שני, ושמואל אמר, זרע שמושך שני אנשים. מי הם שניים ששמואל בסופו של דבר משך? שאול ודוד, משך אותם כמלכים. פירוש שלישי, ורבי יוחנן אמר, זרע ששקול כשני אנשים. ומען אינון, מי הם השני אנשים ששמואל נחשב שקול כנגדם? משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. ורבנן אמרי, זרע אנשים, זרע שמובלע בין אנשים. כי עת הרבדים, הוא בא להסביר את זה, אמר, לא ארוך ולא גוץ, לא קטן ולא עלם, כוונה לא, 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 לא רזה מדי ולא שמן מדי, ולא צחור ולא גיחור, ולא חכם ולא טיפש. מבין כל הביטויים האלו, חכם הוא דורש הסבר, מה זה לא חכם? אז רש"י מסביר, ולא חכם יותר מדי, שלא יהיה תימה בעיני הבריות, ומתוך שנדברים בו שולטת בו עין הרע. אז יש חוכמה שוודאי צריך להיות, אבל יש חוכמה מופלגת, גאונות מפליגה, זה היא לא רצתה שלא ישלוט בו עין הרע. פסוק חבב, אני האישה הניצבת עמך בזה. אמר רבי שוב הנביא, מכאן שעשו לשב בתוך ארבע אמות של תפילה. תוספות, עמך משמע בתוך ארבע אמות, משום דכתיב עמך מלא בהי, כלומר שלא היה יושב בתוך ארבע אמות שלה, כי אם בחמישית. המילה הי, האות הי, שהוא לא בשגרה שכותבים המילה עמך, היא מסמלת חמש, כמו הי הוא שווה חמש, אז אלי היה יושב באמה חמישית ולא תוך ארבע אמות שלה. ומכאן לומדים שאסור להתיישב בתוך ארבע אמות של אדם שהוא מתפלל. יש הרחבה הזה בתוספות, והוא אומר שזה דווקא בישיבה בתלה, אבל אם אדם עסוק בקריאת שמע וכותר וחיוצה בהן, אפשר גם בתוך ארבע אמות. הגמרא ממשיכה, אל הנער הזה התפללתי. ועוד מעט, בואו נציין עכשיו שיש נקודה ארוכה, רואים הנון בצד ימין של טקסט הגמרא עם פס מקווקו, כל השורות האלו באים לפתח או לפענח את הפסוק הזה והסיפור שמאחוריו. לפני שנמשיך, גם נסתכל בצד, תחת הכותרת נושא, חנה באה להציל את בנה שמואל אחרי שהתחייב כמורה הלכה בפני רבו. עכשיו הגמרא. אל הנער הזה פלעתי, אמר רב אלעזר. עכשיו כל הרקע, למה היא מציינת שהתפלעתי עבור דווקא הילד הזה? שמואל מורה הלכה לפני רבו היה, שנאמר, מה הכוונה שהוא היה מורה הלכה לפני רבו? שנאמר, וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי. שואלת הגמרא על הפסוק הזה, משום די, וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל אלי, מה הקשר בין שחיטת הפר והבאת שמואל לאלי? אלא, אמר להם אלי, כי הוא כהן, להייתי לשחוט. בואו, צריכים לשחוט את הקורבן, צריכים כהן לשחוט, אז תחפשו כהן כדי לשחוט. חזינו שמואל דהבוק בהדריק בת הכהן למשחת. שמואל שם לב, שמואל אגב היה ילד קטן באותו זמן, אבל הוא שם לב שהם מחפשים כהן לעשות את השחיטה. אמר לאו, הוא שמואל אמר להם, למה הלכו להדורי בת הכהן למשחת? מה אתם מחפשים דווקא כהן לשחיטה? השחיטה בזר כשרה. שחיטה היא אמנם היא חלק מהקבת הקורבן, אבל רק אחרי השחיטה יש חיוב כהונה, אבל שחיטה עצמה בזר כשרה. הייתו לקמי דאלי, הביאו את שמואל לאלי, אמר למנהל החמינאי לך הדבר הזה, איך הגעת למסקנה הזאת ששחיטה כשרה בזר? אמר לי, מי כתיב ושחט הכהן? האם בפסוק ככה כתוב? והקריבו הכהנים כתיב. ומה משמו? והקריבו מקבלה, כוונה לקבלת הדם אחרי השחיטה, מקבלה ואין לך מצוות כהונה. מכאן לשחיטה שכשרה בזר, שחיטה הרי זה לפני הקבלה, אז זה מותר בזר. אמר לי, אלי אומר, מי מרשה פירקה? אמרת, אמרת דבר נכון, מי הוא? אבל יש פה בעיה, מורה הלכה בפני רב חת, וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אוח, את יחנה, אז אם אמא שלו נודע לה שכך היה, אז היא באה וקצב חגמי, היא צועקת, אני האישה ניצבת עמך בזה. כאילו אתה לא זוכר שאני התפלעתי עבור הילד הזה. אמר לה, שבקי לי, דאנשי, תזבי אותי, אני אניש אותו, ובאין הרחמי ואייב לך רבו מיני, ואני אתפלל שתקבלי בן יותר טוב מזה. אמרה לי, אל הנער הזה התפלעתי, אני לא מעוניינת בהסדר הזה, אני רוצה שהוא יישאר בחיים. וחנה היא מדברת על ליבה. אמר רב אלעזר, משום רבי יוסף בן זמרה, על עסקי ליבה. מה הכוונה? אמרה לפניו, ריבונו של עולם, כל מה שבראת באישה לא בראת דבר אחד לבטלה, עיניים לראות, עזיים לשמוע, חותם להריח, פה לדבר, ידיים לעשות בהם מלאכה, רגליים ללך בהן, דדים להניק בהן, דדים הללו שנתת על ליבי, למה לא להניק בהן? תן לי בן ועניק בהן. ואמר רב אלעזר, משום רבי יוסף בן זמרה, כל הישב בתענית בשבת קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. זה קצת מפתיע שאדם מתענה בשבת. אז תוספות אומר שמדובר פה על תענית חלום, שאדם שחווה חלום שמטריד אותו, או יש עוד פרטי הלכות בעניין חלום שעליו מתענים, אבל בשבילנו כעת רק נגיד שזה תענית, זה חלום שמאוד מטריף את דעתו. אז על זה צריכים, על זה מתענים, ואפילו בשבת. אבל מי שעושה את זה הוא זוכה לכך שקוראים גזר דינו 70 שנה. רשי כותב של 70 שנה, כלומר אפילו נגזר עליו מנעוריו, לפי שתענית קשה בשבת, לפי שהכל מתענקים בו והוא מתענה. אז בזה שהוא מוסר נפש עבור התענית הזאת, שזה בעצם סוג של תשובה, אז הוא יזכה לקריאת גזר דין של 70 שנה. אבל מה? בין ובין הוא בפועל מתענה בשבת, והוא מבטל עונג שבת. אז הגמור מהירה, ואף על פי כן חוזרים ונפרעים ממנו דין עונג שבת, אבל הוא יהיה חייב עונש על כך שהוא ביטל עונג שבת. מה הייתה קנתי? אז מה התקנה שלו? אמר רב נחמן בר יצחק, להיטיב תעניתה, לתעניתה, הוא יצטרך לטענות עוד יום כדי להתכפר עבור זה שהוא ביטל עונג שבת. בשוליים הצדדים כתבנו תחת הכותרת מבנה, כי עוד אנחנו כעת נראה פס כפול. זה סדרה של אנשים שהתיחו דברים כלפי מעלה, זה סוג של תפילה בצורה מנצחת, לשון ניצוח, וזה דבר שהוא אפשר לבקר את הדבר הזה, אבל מאחר שזה נעשה על ידי אנשים צדיקים גדולים, אז הם נענו. ויאמר בלעזר, חנה התיחה דברים כלפי מעלה, שנאמר, ותתפלל על השם. מלמד שתיחה דברים כלפי מעלה. במקום להגיד, ותתפלל אל השם, כתוב פה, על השם, זה מלמד שהתפילה הייתה בניצוח, בחוזק. ויאמר רבי אלעזר, אליהו התיח דברים כלפי מעלה, שנאמר, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. אליהו כביכול מאשים את הקדוש ברוך הוא על כך שהם, שהיהודים חטאו, והוא אומר, אתה הסיבות את ליבם אחורנית, אתה גרמת להם שהם יעזבו אותך. יש כאן קטע בסוגריים, ואחרי הסוגריים בלמד ב' עמוד א', הגמרא ממשיכה עם עוד דוגמה של מישהו, דיינו משה, התיח דברים כלפי מעלה. אבל עד אז אנחנו נעסוק בדברים שבסוגריים. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, מנהי שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו, אחרי שאליהו אומר, האשים כביכול את הקדוש ברוך הוא בזה שהם חטאו, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הודה לאליהו. בראש למד בית עמוד א' תכתיב, ואתה הראותי. ואשר הראותי, כן, אני זה שהראותי, גרמתי, רש"י אומר, אני גרמתי להם שבראתי יצר הרע. אמר רבי חמא בר בר חנינא, אלמלא שלוש מכות הללו נתמוטטו עגליהם של שונאי ישראל. לשון שונאי ישראל זה לשון סגי נהור, שלולי שלושה פסוקים הבאים לא יהיה לנו על מה לעמוד בשעת הדין. אבל מאחר שיש מקראות שמוכיחות שהקדוש ברוך הוא ברא את יצרה, יש לנו על מה להישען בשעת הדין. חד דכתיב, פסוק אחד, ואשר הראותי, שהקדוש ברוך הוא מודה שהוא גרם לכך שאנשים חוטאים. ואחד דכתיב, הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. כמו שהאומן יכול ליצור חרסים כפי שהוא רוצה, הקדוש ברוך אומר, גם אני יוצר אתכם כמו שאני רוצה. דהיינו, זה, אגב, צריכים רק לציין שהנושא הזה הוא נושא עדין וכבד בנושא, כי כאן אנחנו נוגעים בנושא של בחירה חופשית, כמה בחירה חופשית יש לאדם וכמה דברים נקבעים מראש. אז אנחנו לא ניכנס לעומק הדברים, רק פה יש לנו פסוקים שמצפיעים על הנושא הזה, וראוי להעמיק בהם בהזדמנות אחרת. פסוק שלישי, וחד דכתיב, ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. דהיינו, עד אותו שעה עתידה יש לנו לב אבן, לב אבן, וזה שהקדוש ברוך הוא שם לנו את זה. אז קשה מאוד להתגבר על יצר הרע שהוא מתואר פה כלב אבן. רב פאפה אמר מהכה, הוא מביא עוד פסוק מעבר לשלוש מקועות שהגמרא ציינה, מהכה, ואת רוחי אתם בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו. עד כאן השיעור להיום.